מה נשמע רוני?
מה נשמע אוהד? חרה, כרגיל, מה יש לנו?
אנחנו מקליטים את זה 253 ימים לתוך הזוועה הכי גדולה שחוותה מדינת ישראל. אני לא אתחיל להיכנס לזה שמדובר על הממשלה הכי גרועה וכל העניינים וכל הזה. אתה יודע את דעותיי, אז נשמור על זה. אבל שהביאה לנו הממשלה הכי גרועה בהיסטוריה של מדינת ישראל. ובוא נסגור את זה בזה.
כי היום תחסן לנו פוליטיקה בכלל היום בפודקאסטים.
נכון, בגלל זה קודם כל, לא בכדי אני מדבר על 253 ימים, כי זה כנראה עבר מספיק זמן בשביל ש-all hell will break loose. אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע אם יצא לך, לא, בזה שבועיים כמעט לא הקלטנו, אבל כמה יצא לך להתעדכן באקטואליה, אבל זה פשוט מרגיש שהם פשוט שמים זין כבר בלי לראות בעיניים.
אני יכול להגיד לך שאני גר ליטרלי בגיהנום, אתמול היו טמפרטור הוציא של 52 מעלות איפה שאני גר. אני בגיהנום. אני ופוליטיקה וכל מה שקורה באקטואליה.
ממך והלאה?
לא, אני מותקן, אבל הלב שבור. זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. אתה יודע, גם העניין הזה ששחררו את הארבע חטופים שבוע שעבר עם כל השמחה, אני מרגיש שבאיזשהו שלב זה כבר הגיע לעוננות יתר. אני מאוד שמח ששחררו אותם, אבל יש עוד 120 חבר'ה שם.
בדיוק, בדיוק.
אנחנו לא קרובים, לא קרובים להגשים אף אחת מהמטרות שלנו. הצפון בוער, אנחנו שרמו אותה. כל העולם ממשיך להיות נגדנו בצורה חסרת תקדים, ואנחנו רוקדים, ואנחנו רוקדים.
על פי תאום, אולי כבר בתוך התאום, לא יודע.
אני בגיהנום, 52 מעלות אח שלי.
טוב, מנימה אופטימית זאת, אז בואו נדבר שנייה על מה יש לנו היום.
כל פרק אנחנו מתחילים, אני בשוק אם מישהו מצליח לעבור את החמש דקות הראשונות של הפרק שלנו. אנחנו מתחילים כל פרק בלהוריד.
אז אתה יודע מה, אחרי שאני מתחיל, אנחנו נדבר על הטופ 5 שלנו היום.
נכון.
ורציתי להודיע, אם כבר נגיד את זה בהתחלה באמת, שאנחנו מנסים לעשות משהו חדש. מה שנעשה בעצם, אנחנו נקליט היום את הטופ 5 שלנו ולשדר אותו, ואני קורא לכם, מאזינות, מאזינים, תשלחו לנו את הטופ 5 שלכם גם כן, אם דיברנו על זמרים וזמרות. תשלחו לנו את הטופ 5 שלכם, או במייל, או באינסטגרם, או אפילו בטיק טוק תקליטו, תשלחו לנו, או שתשלחו בהודעה קולית, אני אתן את מספר הטלפון, יופיע לכם למטה ברישום הפרק, תשלחו בהודעת וואטסאפ, הודעה קולית, ונעלה אתכם לפרק הבא, את ההקלטה הקולית, ונדון בדברים האלה. כי מה שקרה לי השבוע,
נו, לחיים,
בשבוע שעבר, האמת, לחיים נשמה. מה שקרה לי שבוע שעבר, זה שישבתי עם ירון ורוי, ודיברתי איתם טופ 5 והכל וזה, ואז גיליתי אחי, שצריך לעשות פודקאסט של לשבת ולדון במה, לא להגדיר את הטופ 5, כי התהליך של כל אחד כזה, מאיפה אני אביא, איך כוסים, זה הקטע המעניין באמת, כאילו.
אני מסכים. תכף נדבר על הפודקאסטים ששמענו בשבועיים האחרונים, ונדבר עליהם היום, אבל היו דגש של רעיונות. היה לנו 3 מתוך 4 פודקאסטים, זה פודקאסטים של רעיונות, והיה לי הרבה תובנות.
הייתי אומר אפילו 4 מתוך 4, תכף ניכנס לזה.
אתה יודע מה, 4 מתוך 4. 4 מתוך 4.
אז אם כבר אמרת, אז בוא נאמר, יש לנו 4 הסקטים שהפכו להיות הסקטי רעיונות, לפחות 3 התחילו גם כך. אחד ההסקטים הכי מואזנים בארץ בוודאות, אחד מעשרת ההסקטים הכי מואזנים, הכי מואזנים בעולם כולו שיצאו מבריטניה.
וואלה.
אחד שמדבר על מה שאנחנו מדברים כל הזמן, על מורבידיות, ואחד של, מה נגיד, מוזיקה מאוד מאוד ספציפי או...
אלקטרונית, מוזיקה אלקטרונית, הפקה אלקטרונית.
אז מה אתה רוצה להתחיל, רוני?
וואו, זה קשה. בוא נתחיל אני אומר, נתחיל בבן ברוך, כי הוא הכי מתיש, ונתקדם.
אז אנחנו מדברים על המוג'ו של בן ברוך, הקומיקאי הוותיק, דווקא הייתי אומר חצי איש אשכולות אפילו, הוא יודע לנגן, הוא באמת באמת איש מעניין.
איש אשכולות, כן.
ההסקט אחד הוותיקים, כי יחסית למה שאנחנו מדברים עליהם, התחיל במרץ 2029, תדירותו, בין פעם לפעמיים בשבוע.
מאיזה מרץ? 2029? לא זוכר את השנה הזאת.
הוא התחיל במרץ 2019, תדירותו, בין פעם לפעמיים בשבוע, פלוס יש גם סולו פוד קצר, שאני אף פעם לא שומע אותו, וגם ששמעתי, הבנתי שאני לא רוצה לשמוע אותו. אורך פרק, קשה מאוד להאריך, אבל בדרך כלל בין 2 ל-3.5 שעות, זה מאוד משתנה בהתאם לאנשים, כפי שרוני אמר, אין תוכן שיווקי בכלל, שפו גדול, יש שידור וידאו ביוטיוב. ולפני שתאמר מה אתה חושב, רוני, רציתי לעשות לך שאלון קצר. יש 2 אנשים שביוטיוב, 2 ראיונות שבן ברוך עשה, שביוטיוב חצו את רף המיליון צפיות. האם תצליח לנחש מי הם? עכשיו, אני אגיד לך, אני אתן לך זה. הרבה, בוא נגיד, בוא נעצור לפני זה, אני אתן לך רמז עבה קטן,
לא, אני לא רוצה רמזים, אבל תן לי, תן לי.
שבכללי בדקתי את כולם, והצפיות ביוטיוב, קודם כל זה, אני מניח שזה שונה מהאזנות, זאת אומרת, ממי שמאזין, אז תחשוב על זה שזה יוטיוב, תחשוב על זה שזה קהל דמוגרפית אחר, והתחומים שהכי מואזנים, זה בדרך כלל קומיקאים, אז תחשוב על קומיקאים מאוד, אתה יודע, מאוד בקונצנזוס הישראלי, ומוזיקאים, אבל במוזיקאי תחשוב על מישהו שמבחינתי הוא בי-ליסט, אפילו סי-ליסט, שפשוט, אני הכרתי אותו בעיקר מביפים שלו עם אומנים אחרים, כאילו.
תראה, אני הייתי אומר אדיר מילר.
מי הכי קונצנזוס ותיק וזה, ועמך.
לא אדיר מילר? יותר קונצנזוס, אדיר מילר או קונצנזוס?
יותר עמך, יותר עמך.
יותר עמך, יותר עמך.
יותר בדיחות אשתי, יותר בדיחות הילדים, יותר...
כן, כן, כן. איך קוראים לו, נו? תגיד לי, נו. מה ש...
קטורזה, קטורזה כפרה.
קטורזה, קטורזה.
עם 1,400,500 האזנות,
אני רוצה אנקדוטה קטנה על ישראל קטורזה. הייתי פעם במופע שלו יחד עם מינה, וישבנו בשורה הראשונה. הוא לא הפסיק לשאול אותה למה היא עם פרצוף תשעה באב. היא לא צחקה מבדיחה אחת שלו כל המופע, וזה יטריף אותו. הוא ברמה של למה את יושבת פה? כאילו, אני מצטער. כזה. מה המקצוע שלך? גננת? גננות הן מותשות, הן עייפות. כאילו, זה היה כזה קרינג' אחי.
אוי ואבוי. אוי ואבוי. והנאמבר וואן, רון נשר אחי.
לא!
רון נשר עם מעל 1,600,000, בגלל זה אמרתי בי, סי, ליסט, אני לא...
הוא לא מוזיקאי, הוא לא מוזיקאי.
אני רוצה לשמוע איזה שיר או שניים שלו, הוא לא...
הוא לא מוזיקאי, אחי, הוא בתרבות הצהוב, הטרש.
בגלל זה רציתי להגיד לך שתחשוב על הדמוגרפית, על קהל של יוטיוב, וזה מאוד הגיוני שיהיה לזה הרבה צפיות. לא יודע, לא הייתי חושב אולי הכי הרבה, אבל זה בי פאר הכי הרבה צפיות ביוטיוב, בטירוף. עכשיו, רוני,
זה הכל ברוטי.
השאלון הקצרצר הזה, תאמר לי, מה אתה חושב על המוג'ו של בן ברוך?
באתי לזה עם הרבה ציפיות, ואז פתחתי וראיתי כמה זמן זה. ולקח לי הרבה מאוד זמן לבחור מה אני שומע, כי זה פאקינג 3 שעות כל פודקאסט, או 2:40, במקרה הטוב 2:30, 3 שעות, 3:40, בלתי אפשרי בשבילי. בלתי אפשרי, זה בכלל לא בסקאלה שלי. אני לא יכול לשמוע כזה דבר. אני לא יכול, אחי, לא צלחתי שום פרק, כן? אז עשיתי כאילו בית סייזים של... שמעתי על האחים מוסרי, שמעתי את אתר מיינר, פלד קצת.
פלד זה הגו-טו שלך.
זה הגו-טו שלי. אני שומע, נכון מאוד. יש רעיון עם פלד, אני אשמע אותו. אבל לא מצליח, לא צריך לציין, אחי, לא נהניתי בכלל. אני לא מבין. טוב, אתה יודע, יש דברים שאני פשוט לא מבין בעולם. איך אנשים יש להם סבלנות לדברים האלה, ואיך יש להם זמן. איך יש לאנשים זמן?
לא ב... יש הרבה אנשים ששומעים פודקאסטים תוך כדי עבודה, תוך כדי גרים במרכז, ויש להם שעתיים להעביר בפקקים, אחי, ובמהירות 1.5 אתה מסיים פרק איז. זה לא... בוא נגיד שאני מבין את זה, אני גם שמעתי בעבר הרבה פרקים שלו יחסית, בזמן האחרון בכלל לא. אז בוא נגיד כמה הטייקים שיש לי בכללי. קודם כל, מה שקשה לי איתו זה שהוא לא עושה שיעורי בית. זאת אומרת, הוא מגיע לרעיון, אולי זה הקסם גם כביכול ברעיון, בפודקאסט שלו, אבל הוא לא עושה שיעורי בית בכלל, זאת אומרת, הוא לא מכיר את המוריאל מעבר למה שהוא מכיר אותו ככה, הוא לא עושה שיעורי בית בכלל. הוא סוג של הישראלי המצוי, עכשיו, אני לא מדבר על זה בקטע טוב או רע, אני מדבר, הוא כאילו, נראה לי שתיקח את הדעות של בן ברוך, וזה הקונצנזוס הישראלי. ישראלי המצוי, אבל כמו שאמרתי, יש לו כישרון והתמדה שמרשים מאוד לראות. זוכר גם רוי סבן, למד איתו, אם אני לא טועה, ברמת יוסף.
הוא בת ימי?
הוא גדל לא באיזה חור תחת, ואז עבר לבת ים, סליחה, בירושלים, ואז בבת ים, וטטטה וטטטי, אבל כאילו תקופה ארוכה היה בבת ים, בשנים המעצבות נקרא לזה, אבל יש לו התמדה חבל על הזמן, זאת אומרת, הבן אדם גם שרף במות, גם ניסה לעשות מלא דברים, אני מאוד מעריך אותו על העובדה.
הוא בן 42, הוא יותר גדול מאיתנו ומרוי סבג.
כן, רוי ממש השבוע הבא חוגג 38, אז זה לא... 38, לא, 39 נראה לי, אחי.
יותר גני 39.
או יותר גדול מאיתנו, כן, 39. כן, קיצר לא ניכנס לקטנות האלה, אבל מה שאני בא להגיד זה שהפרקים הכי טובים שלו, בגלל הקטע הזה שהוא לא עושה שיעור הבית וכאלה, הפרקים הכי טובים שלו זה עם החברים. זאת אומרת, הפרק שאני נורא נורא אהבתי זה דניאל חן, שבכללי הוא קומיקאי מאוד מאוד מצחיק בעיניי, בזכות ירון, כאילו נכנסתי לעומק שלו ופרקים טובים, ונגיד בר צברי. בר צברי היה פרק בן זונה, בגלל שיש להם היכרות מוקדמת, אז יש להם סיפורים אישיים שלהם לדברים שעברו, וגם מאוד נהניתי להכיר את הבן אדם, אבל מה שאני אומר, ההסכת הזה הוא מאוד מאוד תלוי נטו במרואיין, כי הוא לא מנווט מספיק, הוא לא מפנה מספיק, הוא יותר נותן, חוץ מסיפורים שהוא מספר וקצת כיוונים בקטנה, איך הגעת לפה, איך הגעת לשם, הוא לא מנווט מספיק, אז ההסכת הזה מבחינתי הוא ממש ממש תלוי בדמות שיושבת מולו. אני שמעתי אחי בשביל להתכונן עכשיו, שמעתי, אתה יודע, דברים לא קשורים, רותם ישראל, וכל מיני דברים באמת באמת לא קשורים לכלום, אמרתי, ננסה לצאת מה, כי תמיד הייתי שומע, אתה יודע, מוזיקאים שאני אוהב, אולי זה, אולי פה, אולי שם, ניסיתי לשמוע דברים אחרים. אם הבן אדם לא מעניין אותך, אחי, זה משעמם תחת.
אני אגיד משהו שכנראה אני אגיד עוד במהלך הפרק הזה, אבל הפודקאסטים האלה לכולם, אני פתאום נפל לי איזשהו אסימון עוד פעם על המהות האנושית, כמו שאני אוהב מדי פעם ככה להתפלסף, הצורך בהכרה של אנשים, כאילו זה לא משנה מאיזה תחום אתה, אתה זמר, אתה יוצר, אתה מוזיקאי, אתה צייר,
whatever,
אתה
כן.
משורר, אנחנו נגיע פה בפודקאסטים ששמענו היום לכולם,
כן,
אנחנו
העירייה
נתעסק
רחבה.
בכולם, העירייה מאוד רחבה, הצורך האנושי אחד הגדולים ולפחות של כל האנשים האלה הוא בהכרה ובהתמודדות שלהם עם ההכרה. זה מצד אחד מאוד מעניין, מצד שני זה מתיש מה המילה? מתרחן? איך אומרים את זה?
מתרחן, מתרחן.
מתרחן מאוד, ובסופו של דבר קצת נשבר לי הזין. וזה משהו
כאילו
שהבנתי
אתה אומר,
לאורך כל הפודקאסטים האלה.
איך עליתי לגדולה, ועכשיו איך אני מתמודד עם אהבת הקהל, ועם השינוי בחיים,
כן,
ועם ה...
יכול להיות שזה בגלל הפרק הספציפי הזה, ששמענו ארבע פודקאסטים שבאמת נוגעים בנקודה הזאת, כל הארבע פודקאסטים האלה.
לא יודע,
אז
מי בלי לימיטר כזה מפורסם, כאילו, אני לא הכרתי שם אף אחד, כאילו.
באמת? ירדן סקסופון
אוקיי,
והחבר'ה
ירדן סקסופון סבבה, אבל לא, כאילו, אתה יודע, חוץ מלראות את הסרטונים שלה בקטנה וכאלה, אני, טוב, בסדר, נגיע לזה שנדבר עליו,
נגיע
אבל
לזה, בסדר,
הם לא
בסדר, נגיע
כאלה,
לזה.
אתה יודע, הם לא אנשים שלא יכולים להסתובב כל פעם לרדת
אבל
למכולת.
הצורך, בסדר, עדיין, אבל עובדה שיש להם מיליוני האזנות,
כן,
או מאות אלפים, אבל הצורך בהכרה הוא כנראה צורך אנושי מטורף, שלא, לא יודע, לא נחקר מספיק לפי דעתי. איך...
לא, אני חושב שזה היום, לא בכדי אתה מדבר על מה שאתה מדבר, אני חושב שהיום כולם עוסקים בזה, כי זה השיפט המשמעותי, אתה יודע, מדברים על זה שלא משנה איזה זעזוע אתה עובר, חיובי או שלילי, זה זעזוע. זאת אומרת, מדברים על הטראומות שבן אדם עובר בחיים שלו, אז מעבר למעבר דירה ופיתור מעבודה, גם דברים שהם כביכול על הנייר נחשבים חיוביים, גם הצלחה, זה לזכות בהרבה כסף, זה אחד מחמשת הדברים שהכי מזעזעים את החיים שלך והכי גורמים לבן אדם כאילו לאבד עשתונות, להרבה חרדה, ל...
אני חושב שזה גם הגיהנום, אבל אתה מבין? כאילו זה משהו שכאילו התובנה שלי.
אני מבין בדיוק למה אתה מתכוון. כאילו,
הם חיים
שוב, אם אני
בגיהנום.
מנתח נכון, הם חיים בגיהנום, וגם זה כאילו קצת על הקטע שאנחנו חיים בעולם כזה קפיטליסטי, שאתה חושב שפיצחת את השיטה וניצחת, ניצחת,
אתה
אתה
עבד.
מכירים אותך ויש לך כסף והכל, כאילו ניצחת, ואז אתה מבין שהמאבק פשוט משנה צורה למשהו אחר, והכל שקר אחד גדול.
חד משמעית. זה פשוט, זה ככה, זה גם מרגיש, זה מה שמרגיש גם מהדיבורים, זה מה שמרגיש מה שהם אומרים.
ואם כבר להתחבר למה שאנחנו מדברים עליו הרבה, אז זה קצת מזכיר את משל העגלה הריקה. העולם החילוני הוא כאילו, הוא עגלה ריקה. הוא לא סוחב עליו עול מצוות, ולא בכדי שהרבה אנשים בתוך הסיטואציה הזאת מתקרבים ומוצאים
הם
כוח
האלוהים של
עליון.
עצמם, הם כאילו, איכשהו האנשים מרגישים צורך להיות הכוח הכי חזק בעולם, אין להם אלוהים. אז הם מרגישים הצורך להיות את האלוהים, ואת האלוהים כשיש לך מעריצים ויש לך אנשים שהם יעשו הכל בשבילך, ופתאום אתה, והשיגעון גדלות דופק בדלת.
נכון, מצד שני אני יכול להגיד לך, אבל זה אולי זה גם רלוונטי בפודקאסטים האחרים, מאוד מאוד רלוונטי, זה קטע, אנחנו מרפררים מראש כבר כל מיליון פעם בפודקאסטים האחרים.
כי ככה אני
כן,
מרגיש,
בוא
אני
נסיים עם
מרגיש שהכל
החרא
אותה
הזה, בוא
משפחה.
נסיים עם החרא הזה.
אוקיי, 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 תודה, סליחה. אבל אני פשוט,
יאללה, יאללה.
זה עומד לי כל השבוע, זה עומד לי
ציוד,
אותו
ציוד,
מהדבר
ציוד.
הזה. אני נותן לזה שתי אוזניות.
אני
שתי
עשיתי
אוזניות, אחי.
2.5 אוזניות.
יפה.
יאללה, נמשיך לבלי לימיטר.
דבר.
בלי לימיטר הוא בעצם ההסקט של מכללת BPM.
BPM.
BPM, כן.
מאיפה אנחנו מכירים אותם עוד? הם
אני
היו
למדתי
הרבה
שם.
זמן, גם למדת שם, והם היו הרבה זמן הבית של רדיו
הבית של
הקצה.
הקצה, נכון.
כן, עכשיו כבר
כן.
לא.
עכשיו כבר לא, כן, באוזן שלישית. אבל כן, מכללת BPM, שמלמדים המון, כל מה שקשור למוזיקה, הפקה מוזיקלית, גם רדיו ופודקאסטים. ומי שמגיש את ההסקט הזה זה חיים משאלי. חיים משאלי הוא איש פרסום ושיווק, מפיק ויוצר אלקטרוני. ההסקט התחיל בפברואר 2024, בהחלט ההסקט הכי חדש שנדבר עליו השבוע. תדירו אותו פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע 75 דקות. יש חסות קצרצרה, כאילו יש תש בחסות קצרצרה של רוד, אבל זה לא באמת פרסומת, אז זה כמו קרדיטים מבחינתי, זה לא באמת משנה.
לא יודע, לא בהכרח אני מסכים.
רק בהתחלה ובסוף הוא אומר בשורה אחת, תודה רבה לרוד, אז זה כמו להגיד למפיק, תודה רבה, כאילו, אז מבחינתי, יש תוכן שיווקי, אמרתי, אבל זה.
קיבלתי.
ולגבי צפיית וידאו, יש גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי.
זה קטע חדש.
יש אפשרות לצפות, כן. זה קטע יחסית חדש, ובארץ אני חושב שזה אחד העסקתים הראשונים שנותן את זה באמת.
גם עוד פודקאסט שנדבר עליו היום.
נכון, בארץ אחד הראשונים שנותן את זה.
כן, כן. גם עוד, כי שונה שאני רואה את זה, וראיתי את זה בשתי פודקאסטים שקשורים לפרק הזה. אני לא מבין את התופעה הזאת.
זה משהו שהולך להתפתח יותר ויותר. מי שמתארחים כאן בעיקר זה אנשים שקשורים בהפקה מוזיקלית מעולם הטרנס או בעולם האלקטרוניקה. ולכן רוני, נראה לי שאתה צריך לדבר יותר הפעם, אני אידיוט בנושא, תגיד לי מה אתה חשבת על בלי לימיטר.
תראה, אני קצת בשיחה שלנו מקודם, אמרתי כבר את כל דעותיי, אבל...
מה שמעת? מה עניין אותך?
לא, שמעתי לא מעט. שמעתי ירדן סקספון שאני באמת מעריך אותה ואת המוזיקה שלה מאוד, וזה שפתאום פתח לי את העולם שהיא עושה הכל.
כן, זה מה שאהבתי
בפרק שלה. אין לה מנהל מוזיקלי, אין לה חברה, אין לה כלום.
לא יחץ, לא מפיק, לא כלום.
היא עושה הכל בעצמה.
היא קובעת לעצמה, רודפת אחרי אנשים.
מטורף, מטורף בעיניי, וזה משהו שצריך לשמוע אותו ולהעריך, אמיתי. שמעתי את הפרק עם בליס ודני, או דני, או שמעתי את הפרק על גיל 40. שמעת את הפרק משגר גיל 40?
לא, מה זה היה? בליס, דרך אגב, אני אתקן אותך.
בליס. אמרתי בליס.
אמרת בליס,
אמרתי בליס ודני, ומשגר גיל 40, זה על חבר'ה בני 40, שכאילו באמצע החיים שלהם, אמרו, אוקיי, יש לנו ילדים, יש לנו הכל, אנחנו גם רוצים לעשות גם מוזיקה, ואנחנו רוצים להגשים את החלום שלנו, ובגלל שאני מאוד מתקרב לשם, אז אמרתי, בוא נשמע ונראה. וזה גם, זה מעניין, זה מעניין. אנשים זה דבר מעניין אחרי. אני מה להגיד לך. מבחינת תובנות מוזיקליות, לא למדתי משהו חדש, זה שוב, זה תוכנית רעיונות פר אקסלנס. מי שאוהב רעיונות, מי שרוצה לשמוע על מצליחנים, שישמע את זה.
בוא נגיד שפה אני קצת חולק על דעתך, כי אני חושב שהעסקת הזה מכוון את עצמו מאוד לקהל ספציפי. זאת אומרת, גם כאן, כמו שדיברתי על ברדס, וכמו שדיברתי על הרבה עסקתים אחרים של, נקרא לזה, מוסדות אקדמיים או לימודיים כלשהם, לא יודע אם נקרא ל-BPM מוסד אקדמי, לא נקרא לו, הוא עושה פרסומת טובה לבית ספר, בזה שהוא פונה לקהל היעד שלו. זאת אומרת, גם מדבר על זה, חיים ישאלי הרבה שהוא מדבר עם המרואיינים, הוא אומר, תדבר, מה אתה, תגיד לאנשים עכשיו שהולכים להפיק, מה עדיף, מה הם צריכים לעשות, מה הפוקוס, על מה זה, כאילו זה הכיוון וזה משהו שהוא מאוד פונה לקהל יעד הספציפי הזה, של, כאילו מי שמאזין לפודקאסט הזה, בעיקר אנשים שיוצרים מוזיקה או רוצים ליצור מוזיקה, ומחפשים קצת את ה-inside information לאיך עושים את זה נכון.
אני מסכים לגמרי, ואני רוצה להמליץ על פרק מספר 5, תודה, הכוונת אותי יותר נכון. פרק מספר 5, איך שומרים על עשייה מוזיקלית לאורך שנים, מתארח שם איציק לוי, הידוע בכינויו סנדמן, זה מוזיקאי שעושה טרנס כבר 20 שנה לפחות, אם לא יותר. זה הרבה השראה. נותן לך הרבה השראה שם. הרבה כאילו איך אתה שומר על הגחלת. וזה חשוב מאוד בעיניי.
לגמרי. אז מה אמרתי? שוב, בגדול, למעט האחרון, לא באמת את החומרים המוזיקליים של אף אחד לא הכרתי באמת, שזה לבורותי בעולם הטרנס בכללי.
אלקטרוני, תפסיק להגיד טרנס.
אלקטרוני, לא, אבל הרוב שם טרנס, כאילו, יש שם אאוס, טכנו וכאלה, אבל הרוב זה, כאילו, הבסיס שלהם זה טרנס.
אוקיי.
כמו שאמרתי, פונה לקהל יד מאוד ספציפי של בעיקר יוצרים ששואפים ליצור מוזיקה אלקטרונית. משהו שחוזר שם באופן קבוע מאוד, זה כאילו קטע של קיובייס או אבלטון.
כן, מלא מדברים על קיובייס.
כל הזמן מדברים על זה, כן. מה אתה
מעדיף,
קיובייס או אבלטון? עכשיו, כאילו, אני בור מוחלט בנושא, אבל כאילו כבר התחילו, הבנתי כמה פרקים ששמעתי, מה שאבלטון יותר חופשי ויותר משוחרר, וקיובייס יותר מתאים לעבודה,
קלאסי.
כאילו יותר מסגרות, כן. ובפרק האחרון שיצא שבוע, נכון להקלטת פרק זה, היה את תואר שפי, שזה היה מגניב, כי אני מכיר אותו בכלל דרך זה שהוא היה בשיר הסירנות של שקל ב-2019, משם הכרתי אותו, והכרתי גם כמה אלבומים שהוא עשה והכל הזה, מישהו שהוא גם מפיק מוזיקלי, הוא עשה ליסמין מועלם, הוא עבד עם כל מיני חבר'ה, עם נורוז, עם כאלה, עם זה, אבל הוא גם מפיק וגם זמר בעצמו, וזה היה קצת לשבור את המקום הזה, כאילו.
מעניין.
ומה שמאוד מאוד יפה שהיה שם, שהוא דיבר על זה, על התפקיד של מפיק מוזיקלי. הוא אומר שפעם זה היה, מפיק מוזיקלי היה משהו ספציפי. היום מפיק מוזיקלי הוא קצת הכל מהכל. זאת אומרת,
אמן, הוא אמן.
הוא אומן בפני עצמו,
הוא
והוא
אמן
גם,
בפני עצמו.
הוא מפיק שהוא גם מביים את הדברים באמת, וגם, כאילו, היום שאתה חושב על מפיק מוזיקלי, גם מה שמדברים בדרך כלל, אם תראה סרטונים על הפקה מוזיקלית, מדברים נטו על איזה תוכנות אתה צריך לעשות, על מה אתה צריך לשבת, מה צריך לעשות. יש פה תפקיד שיש לו ערך פסיכולוגי מאוד חשוב, יש לו כמה וכמה תפקידים, כאילו זה לא רק מפיק מוזיקלי, זה כבר תפקיד מאוד מגוון ומעניין. זהו, אני לא
זהו.
אשמע אותו, אלא אם יפול איזה, זה, לא אשמע אותו. ציון.
רק משהו אחד קטן, יש שם קטע שבכל פרק הוא שם קטע של אמן לא
מוזיקה, כן.
ידוע, ונותן קצת קטע שלו וקצת מדבר עליו, אהבתי את זה. זה נחמד, כן, זה יפה, זה פרסומת לאמנים מתחילים, זה נחמד.
הדבר היחידי שהייתי אומר בקטע הזה, זה שכמעט כולם, אם לא כולם, זה אנשים שלמדו ב-BPM, אז זה
ברור,
כאילו
אחי.
קצת פרסומת עצמית, כן, לא בסדר.
ברור, ברור, ברור.
הגיוני ולגיטימי.
לגיטימי, זה לגיטימי בעיניי.
כן. אני נתתי לזה 2.5 אוזניות.
2.5 אוזניות.
סגור. ממשיכים להסקט היחיד שלנו מחול, והפעם מגיע אלינו ישירות מאנגליה. אנחנו מדברים על The Diary of a CEO. Diary of a CEO של סטיבן ברטלט. סטיבן ברטלט הוא יזם, משקיע, היה מנכ"ל חברת מדיה חברתית, מופיע ב-Dragon's Den, שזה כמו השארק טנק הבריטי, כתב שני ספרים שקשורים לזה. בעצם ההסקט התחיל, ופה זה הרעיון, ההסקט התחיל באמת ממש כקונספט של יומן. בפרקים הראשונים ממש הוא מדבר מהמקום האישי שלו, של בחור צעיר, שאיך הוא היה נטול כסף ונטול כיוון, ואיך הוא הצליח להגיע להצלחה מסחרית מאוד מאוד גדולה, המון טיפים, המון רעיונות, המון סיפורים אינטימיים על החיים שלו. ומה שאהבתי בהתחלה זה כאילו שבתחילת כל פרק בהתחלה הוא אומר, I hope no one is listening, but if you are, please keep this to yourself, שזה היה קאץ' מאוד מאוד מגניב ומעניין, של כאילו זה מדובר על משהו מאוד מאוד אינטימי, אבל כפי שאמרנו, מהר מאוד גם ההסקט הזה הפך להיות הסקט רעיונות. ההסקט התחיל בספטמבר 2017, אחד הוותיקים שדיברנו עליהם אי פעם, תדירותו בערך פעמיים בשבוע, פלוס מומנט שזה מקטע קצר נוסף, אורך פרק ממוצע בין 90 ל-150 דקות, במקור בעבר שהוא היה מדבר בעצמו, היה בין 30 ל-60 דקות, כמו שאמרתי, התחיל כיומן והפך לרעיונות, בהתחלה עם אנשי עסקים, ומהר מאוד נהיה יותר פודקאסט רעיונות, כללים, מומחים משלל תחומים, סופרים, אנשי אקדמיה ווואטאבר וואטאבר. יש תוכן שיווקי קצרצר ללינקדין. זה מצחיק שאני כאילו הופך את התוכן, אני אומר למי התוכן השיווקי, אז בעצם זה הופך אותנו כבר
לא, לא, אבל
במטה של המטה.
אבל
זה
אני אגיד
קשור.
לך, זה פרסומת ללינקדין, אבל שלא. כאילו הוא
כן,
עושה
כן, כן.
פרסומת לעצמו בלינקדין.
יפה,
כאילו
אז
זה
כאילו זה גם חלק מהקט שלו, כי הוא באמת בן אדם מאוד חד וחריף ברעיונות, אני בטוח שהוא עשה להם פיץ' לרעיון הזה, שאם כבר אנחנו עושים רעיון, אז נביא אותו בקטע שלי, ואז יישמע יותר אותנטי. יש שידור וידאו, כפי שאמרנו, גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי. עכשיו תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על The Diary of a CEO?
ארוך כמו המוות, אחי. יש את המומנטים שהם קצרים מדי. זה מצחיק להגיד את זה, אבל מבין 4 דקות ל-20 דקות בערך, פלוס מינוס, ובגלל שהם באנגלית, ובגלל שהם קצת בריטית, אז צריך לשמוע אותם כמה פעמים, ולא היה לי סבלנות לזה, והרעיונות ארוכים מאוד, ויש לו, והוא קצת פרוידיאני, יש לו איזה פיקסיישן לסקס, ועידור הגוף, גלוריפיקיישן אוף דה בדי, אבל בסדר, סך הכל אני נהניתי מהפרקים ששמעתי. אבל אני לא אשמע את זה.
משהו ספציפי שזכור לך?
כן, כן. שמעתי כמה דברים. הפרק עם סיימון קאוול, מי שמכיר אותו וככה אוהב את אמריקה גאט טלנט או בריטן גאט טלנט ואת כל זה, ורוצה לדעת מאיפה זה התחיל, כל תרבות, בכלל כל תרבות הפופ הבריטית והפופוליזציה של הפופ, זה מאוד
פופוליזציה
מעניין.
של הפופ זה יפה.
כן, כן, כן. כי זה כאילו הוא לקח את הפופ והלביש אותו על טרנדים מחשביים, כדוגמה סתם. הוא לקח את ה-WWF שהיה מאוד חזק באותו באיזשהו שנים, ועשה להם אלבום מוזיקה. והאלבום הזה מכר מיליוני עותקים. הוא כאילו לקח איזה, הוא לא...
כן, ואף אחד לא האמין שזה יצליח, אמרו לו, אתה הורס את המוזיקה, אתה עושה משהו, מה קורה? הוא חשב רק על דעת הקהל, כאילו.
בדיוק, וזה מבחינתי אמריקה גאט טלנט, או בריטן גאט טלנט, זה אותו דבר. זה כאילו, לקחת משהו ולעשות אותו פופוליסטי, לעשות אותו עממי. וזה מעניין, וזה חכם. והיו הרבה פרקים על כושר, ואיך הכושר מתחבר להצלחה בחיים, ואיך סקס מתחבר להצלחה בחיים. כן, מה אתה חשבת?
בוא נגיד ככה, קודם כל מה שאמרת על המומנט, אני מסכים איתך חלקית. זאת אומרת, אני חושב שהיכולת לקחת קטעים קצרצרים, של כמו שאמרת, בין 4 ל-20 דקות, מפודקאסט מאוד ארוך יחסית, של שעה פלוס, שעה וחצי פלוס, שעתיים פלוס לפעמים,
שעתיים פלוס
זה
הרבה
רעיון
פעמים.
טוב, וזה נותן אחלה בייט סייז, אם הבן אדם לא מעניין אותך מספיק, שתשמע לפחות את הקטע. סתם למשל, היה קטע שם ששמעתי על קפה, שהיה מרתק במומנטס דווקא, על איך ההשפעה של קפה נמשכת אחרי 6 שעות, זה יורד ל-50%, ואחרי 12 שעות לככה, ועל איזה ריספטורים הוא עובד. זאת אומרת, למצוא מקטעים קצרים ומאוד אינפורמטיביים ומאוד מעניינים. אז בקטע הזה אני דווקא כן אהבתי את המומנט, אם הבן אדם, אם הרעיון, האושייה שם לא מעניין אותך בכלל. דיברנו על זה, על ההצלחה שלו, אז מדובר בפודקאסט המואזן ביותר באנגליה, ב-2023 הוא היה בעשרת הפודקאסטים המואזנים ביותר של ספוטיפיי.
מטורף.
בכמה קטעים שאהבתי שם, אהבתי שבסוף הפרקים יש תמיד קטע שהוא מעלה שאלה שהאורח הקודם השאיר. עכשיו, האורח הקודם לא יודע מי האורח הבא הולך להיות, והוא משאיר לו שאלה רנדומלית כזאת. אז זה קטע מגניב. הוא מזכיר המון את ריק רובין, את המפיק ריק רובין. עכשיו, הוא לא
תותח.
קשור למוזיקה בשום צורה שהיא, והוא מזכיר המון את ריק רובין, וזה מגניב, כי הוא באמת סוג של מאסטר זן. ועוד יפה, שדיברנו מקודם על בלי לימיטר, ותואר השפי בזה גם מזכיר את ריק רובין. היה את הפרק עם ניר אייל שאהבתי, ומה שאמרת נגע לי בנקודה, סיימון קאוול, זה, אני לא הבנתי כמה הוא מעניין, וזה הפרק אחד המעניינים שמעתי בחיים שלי,
הוא באמת
ברעיון.
מעניין.
היה דוקיומנטרי על... איך קוראים להם? על סטוק אייטמן ווטרמן, שזה שלישייה שהקימו חברת הקלטות בשנות ה-80, והפכו להיות כאילו, יצרו את חלק מהלהיטים הכי גדולים בעולם, במקטע של איזה 5-6 שנים, ושם הוא התארח והתחיל לדבר, ופתאום הוא תפס קצת עניין. אני חושב שאם לא הייתי רואה את הדוקו הזה, לא הייתי, גם לא היה מעניין אותי לשמוע את הפודקאסט, והפודקאסט מרתק, גם על כמה הבן אדם הזה חדור מטרה, וייחודי, וכאילו מעיד על עצמו שאין לו איזה שום מומחיות גדולה בשום דבר, אבל זה פשוט ההתמדה והרצון והנחישות וה, אתה יודע, האינטואיציה הובילה אותו נכון. גם
כן.
הקטעים המרגשים שם על, על אובדן אבא שלו, אופה, רמז, רמז להסקט הבא, היה מאוד מרגש ומאוד ייחודי. זאת אומרת שבן אדם שמצליח, מיליונר והכל, פתאום חווה רגע שהוא אומר לך, אני פשוט לא, הייתי חי מת. לא, לא, אם לא הילד שנולד, לא אומר, אני לא יודע מה... לא רציתי להיות כאן, לא רציתי לחיות.
אחי, זה מטורף, אין, יצורים אנושיים זה דבר משוגע, אנחנו כל כך צפויים, לא משנה אם אנחנו העניים הכי גדולים, הנרקומנים הכי מכוערים, העשירים הכי מצליחים, האומנים הכי מוכרים, אנחנו אותו דבר, הכל אותו דבר, אבל מאוד אחרת, כן? אבל כל הצורך הזה, אתה יודע, הוא דיבר, באמת שהוא דיבר על המשפחה, וכמה זה היה חשוב, וכמה הוא היה בדיכאון, והכל, ועם זאת עדיין הצליח לעשות את ה... בעבודה שלו ולהגיע לגבעים מאוד מאוד חזקים, לא יודע, זה נגע בי לא במקומות טובים. אני אומר לך באמת, זה כאילו...
כן, זה קצת כזה מתסכל מראש.
כן, כאילו זה לא, לא יודע, לא לכל אחד מאיתנו, לא לכולם יש את הכלים האלה או את היכולות להצליח בדברים האלה, אבל לכולנו יש את הקשיים האלה. כאילו כל הקשיים אותו דבר, לא לכולנו יש את היכולת להצליח לעבור את הקשיים. מעורר השראה ומאוד מתסכל בו זמנית.
כן, אפשר לך לדבר על זה בהרחבה עוד מעט מאוד. זהו בגדול, זאת אומרת, זה... נגיד
כן,
שוב
זהו.
תודה לגילי פורט, שהמליצה לי גם על
אני
ההסקט
המליץ
הזה.
על זה.
גילי כפרה עליה, היא
מתי
באמת...
מתי נארח אותה?
בלתי נדלה. אני
אפשר
אנסה
לארח
לקצות
את
אותה,
גילי
היא
פורט?
מאוד עסוקה, היא מאוד עסוקה.
אני מבין שהיא
אותה.
לא תרצה לבוא לפודקאסט נישתי כמו שלנו.
היא הייתה בכאן לא מזמן, היא
זה
חיה
אני
את ה...
אומר, אנחנו ניש.
אנחנו ניש, לא, בסדר,
אבל
כפרה
נשמח
עליה.
לארח אותה.
בהחלט, בהחלט. ציונים.
3 אוזניות.
בול, 3 אוזניות, וואו, פעם שנייה ברצף. עושה עבודה טובה.
מקצוען.
מה שכן אני אומר, שאם מעניין אתכם, הפרקים הראשונים, שזה משהו שפחות דיבר אליי באופן אישי, אבל כן היה מאוד ייחודי, כאילו, כי זה... נותן את הסיפור שלו, ממש 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 מספר את הסיפור שלו, ולראות כיצד הפודקאסט צומח, ותוך כדי הוא מתייחס לזה, זאת אומרת, זה קצת מטה, לא בצורה גאונית ושנונה כמו שלנו, אבל זה קצת מטה מגניב כזה, אז כן, אני ממליץ לשמוע דווקא את הפרקים הראשונים, כי זה מלמד יותר על הנפש של הבן אדם עצמו, על הסיפור שלו שהוא מאוד מרתק לפני עצמו. אנחנו מדברים, היום הוא
כמה?
בן 30, 31, היום הוא בן 31.
ילד, ילד, כן.
ילד, חבל על
ילד.
הזמן, מיליונר, ושוב, מאוד גראונדד, לפחות בדיבור שלו, הוא מרגיש מאוד 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 מקורקע, מאוד עם הראש על הכתפיים, כאילו, לא תופס תחת. ונעבור לפרק, לסקט האחרון שנדבר עליו הפעם, על החיים ועל המוות, על החיים ועל המוות, מגישה. דפנה לוי, דפנה לוי היא עורכת ספרות, מתרגמת, עיתונאית, מבקרת ספרות, היא הייתה לה פינת אינטרנט בזומבית, אחי.
לא מאמין לך.
כן, לקהל היהודי שלנו יזכרו מי זה זומבית, אז אני לא אסביר.
לא מאמין לך.
כן, גדול. העסקת התחיל באוגוסט 2021, תדירותו פעם בשבוע, בדרך כלל יוצא פרק כל יום שישי, אורך פרק ממוצע בין 45 ל-70 דקות, פלוס מינוס שעה בדרך כלל, אין תוכן שיווקי ואין שידור וידאו, תודה לאל, יש מישהו אחד שעושה את זה ישר. בגדול, אתה רוצה שאני אספר על מה הסקט, או שאתה רוצה לדבר כבר על
לא, 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 תן, תן, תן.
אז השם די מסביר על החיים ועל המוות, זה בעצם מדבר על ההתמודדות של כל, דפנה לוי מערכת כל פעם בן אדם ספציפי אחד, בדרך כלל זה אדם מהתחומים האומנותיים, נקרא לזה, מוזיקאי, משורר, סופר,
צייר, קריקטור,
היה, כן, כן,
אומנית
מלא מלא
קומיקס.
מלא, כן, היה עירייה מאוד מאוד רחבה, וכל פעם מדברים על ההתמודדות שלו עם אובדן, והדרך שבה הוא הכיל את זה, קיבל את זה, ואיך זה ייצב את הדמות שלו. ועכשיו תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על החיים ועל המוות?
זה פודקאסט טוב. באתי אליו אחרי שהייתי כבר רצוץ ועייף מכל הרעיונות האחרים, ואמרתי, אוי שיט, עוד פודקאסט רעיונות, די, נמאס לי. אבל זה פודקאסט רעיונות מאוד מכוון מטרה. ולדוגמה, הפרק עם רוני סומק, אני חושב את זה מ-2022-2023.
וואו, וואו, איזה פרק, איזה פרק.
על אח של אבא שלו שנעלם, וחיפשו אותו, וההתמודדות עם זה שחיפשו אותו ולא מצאו אותו, זה מעניין. זה פשוט נורא מעניין.
ואני חושב שמה שייחודי באמת בפרק הזה שהזכרת, זה הפרק היחידי שאין לו, הרי המוות זה הדבר הכי דפינטיבי שקיים. והפרק הזה, שהוא דיבר גם, רוני סומק התעסק גם במוות עצמו, אבל הסיפור כמעט כולו היה סביב משהו שיש בו סימן שאלה מאוד מאוד גדול. וזה הפך את זה לייחודי עד היום. הוא אומר, אני מאמין שאם הוא חי, הוא חי, והוא לא רוצה שימצאו אותו. וזה כאילו, אתה עדיין לא יודע, הבן אדם כן חי, לא חי, איפה הוא נמצא, מה קורה איתו, זה כאילו קטע מטורף לגמרי, בעזוב שרוני סומק הוא משורר בחסד עליון. כן, סליחה, הפרעתי לך.
לא, 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 אמרת דבר נכון, זה בדיוק התחושות שהיו לי בפרק, והפרק האחרון שיצא עם מירב סלומון, אובדן שהיא והמשפחה שלה חוו גם במהלך השואה, במהלך השנים והשואה, וזה שעשתה על זה קומיקס ועשתה על זה תערוכה, אלו אנשים מאוד מעניינים, אתה יודע, וכשעברתי על הרשימה, יש פאקינג 141 פרקים, כן? כמעט לא הכרתי אף אחד. אמרתי לעצמי, ואמרתי, או שיט, לא, הכרתי כמה, אבל מתוך 141 הכרתי שליש. ואמרתי לעצמי, או שיט, זה יכול להיות עוד יותר משעמם, אבל הפוך על הפוך, זה אנשים שיש להם מה להגיד. כאילו, זה אנשים שלא רק יש להם מה להגיד, הם אומרים את זה, ואומרים את זה מעניין. זה פודקאסט מומלץ. מה אתה אומר?
אהבתי. אני גם, אני מאזין מאוד מאוד ותיק להסקט הזה, הוא מאוד מאוד מרגש עבורי, והוא מדבר אליי באופן אישי. יותר מזה הייתי אומר שאני חושב שזה ההסקט שהייתי יכול להיות מרועיין ממש ממש טוב.
אני בטוח.
אני לא בן אדם ודמות מעניינת, אבל אני חושב שאני הייתי יכול להיות דוגמה מצוינת איך אתה חווה התמודדות עם מוות במהלך כל החיים, איך אתה מנתח את זה, איך אתה מתמודד עם זה ברגעי משבר, איך זה מעצב אותך, זה משהו שמלווה אותי כל החיים, ולכן כאילו זה למשל, עסקת אחד שהייתי רוצה להתארח בו, זה חד משמעית.
בן כמה היית שאבא שלך נפטר? תזכיר לי?
כמעט בן 7.
כן.
זה נותן פרופורציות, כאילו, העסקת הזה נותן פרופורציות, לאו דווקא בקטע של התמודדות עם מוות, יותר בכל הנוגע לסיפורי ילדות מזעזעים, אני אזכיר שני פרקים נקודתיים, יהושע סובול ולירון טעני, על התמודדות עם הורים שעוברים מצוקות נפשיות קשות, במיוחד בתקופה שעוד לא הבחנו את זה ועוד לא ידעו להתמודד עם הדברים האלה, ואיך ילד עומד חסר אונים מול הורה במאניה או בדיפרסיה או בסיטואציות כאלה, זה פשוט מטורף, וזה גרם, עשה לי צמרמורות וגרם לי לחוש המון המון פרופורציה באמת. גם לגבי התמודדות עם מוות, מצבים שאתה אומר, ילד לא אמור לחוות את הדברים האלה, לא, אין לו את הכלים להתמודד איתם, ואיך זה דופק לך את המוח אחר כך. אז שני אלה גם פרקים מאוד מומלצים, בגלל שמדובר על שני אנשים שהצליחו לעבור את התהליך הזה, לעבור נקודות מאוד מאוד קשות, ודווקא להתחבר מזה ולמצוא לעצמם מודל הורי אחר ליצור. הפתיח מעולה, הסקסופון הג'אזי הזה,
וואי.
אווירתי ונעים וממש ממש מכניס ל...
והיא גם רושמת איזה יצירה זאת, Woke Up This Morning של טיל פרדיסו. אני
מדהים.
ממליץ. כן.
מדהים, מדהים, מדהים.
יופי
ממש
של יצירה.
ועוד משהו שאהבתי לגבי, אתה יודע, יש תחושה מאוד מאוד אינטימית ומיוחדת, ומה שאהבתי במה שהיא עושה, בעצם דפנה היא מגיעה למרואיינים הביתה, עם הציוד הקלטה, וזה עוזר גם לתחושת האינטימיות והנוחות הזאת שהבן אדם מרגיש, וגם זה חלק מהיופי, שנגיד דיברת על רוני סומק, אז אתה שומע אותו, עוצר שנייה, בא הצידה, מביא לה את התעודת, מראה לה את התעודת לידה שלו מאיראק.
אבל זה רוני סומק, זה הכי רוני סומק שיש.
כן, אבל היופי זה שאתה מראיין בן אדם בבית שלו, אתה נותן חופש לתת לבן אדם לחשוף את עצמו הרבה יותר, ופה זו דוגמה...
מסכים.
דוגמה פיזית באמת לאיך זה קורה. אני יכול להמליץ על המון 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 פרקים, אבל משהו שהפתיע אותי לטובה ממש זה שרה בלאו, שאני לא מעריץ גדול של הספרים שלה, אבל עוצמות השיח שהגיע שם, ההתרגשות, פשוט מדהים. והמון אנשים מדברים על ההורים שלהם, וחלק פה למשל מדובר על אח, ויש סיפורים מאוד מאוד ייחודיים ומרתקים, באמת, גם אם אתם לא מכירים את כל האושיות, למרות שאני בטוח שכל אחד יכול למצוא כמה וכמה אנשים שיעניינו אותו, ליפול על פרק, ליפול על פרק ולקבל סיפור של בן אדם, לקבל הצצה לתוך נפש, וכמו שאמרת, זה לא עוד פודקאסט רעיונות, הוא מאוד מכוון מטרה, והסיבה שאני לא אתן לזה ציון כל כך גבוה, ממש
וואלה.
ממש ממש גבוה, זה בדיוק מהקטע הזה. זה לא תמיד אתה מוכן להתמודד עם פודקאסט הזה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד אהבתי אותו, הוא ממש פודקאסט שאני אוהב, אבל לא תמיד יש לי את עוצמות הנפש להתמודד עם ה... זה לא הזנה קלה.
מאוד מעניין אותי כמה אוזניות תיתן לזה, אז בוא תיתן לנו רגע את הציון.
אז זהו, אז כמו שאמרתי, יש פרקים מסוימים שהייתי נותן להם 5 בקל, אני חבטתי והתלבטתי, ובסוף, אתה יודע מה, אני אומר את מה שרשמתי, אני נתתי לזה 4 אוזניות מתוך 5.
גם אני נתתי לזה 4 אוזניות. זה באמת, מבחינת הפודקאסטים שדיברנו עליהם היום, הוא באמת הכי טוב.
גם רואים את זה בציונים, כאילו לפחות, אתה יודע, אוזנייה אחת יותר, זה משמעותי.
זה משמעותי מאוד. משמעותי מאוד. לא, לא, אין מה להגיד, כי הוא ספוט און, הוא לא משקר אותך, הוא אומר לך מה הוא הולך להיות, והוא מה שהוא הולך להיות.
אז המלצה חמה על החיים ועל המוות, ונעבור לפינת הטופ פייב.
טופ פייב. טופ פייב.
בוא תגיד לנו על מה אנחנו מדברים היום, בטופ פייב שלנו.
היום, לפי מה שרוני אמר לנו לפני שבועיים, 3 שבועות, האמת, לפני 2 פרקים, ואנחנו מדברים על טופ 5 זמרים, אבל גם כיוצרים, זאת אומרת, על כל היצירה שלהם.
וזה חשוב מאוד.
אמרנו שנוכל לנחש אחד של השני, אבל אני חושב שעדיף שלא נעשה את זה.
לא, 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 אני גם חושב שלא.
לנו קצת היפסטרים, וגם...
אין סיכוי. אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. כשעשיתי את הרשימה, פתאום הבנתי שאתה לא תצליח אפילו באחד.
אתה היית מצליח אצלי ב2.
אז בוא תתחיל את המקום 5 שלך, ואז אני אגיד את שלי.
סגור, מקום 5 שלי, היוצר הכי עדכני נקרא לזה ברשימה שלי, אבל מאז שהוא פרץ לחיי, אני פשוט לא מפסיק לשמוע אותו, להשמיע אותו גם למי שבמקרה מיחידי הסגולה ששומעים את הסטים שאני מעלה למיקסקלאוד, הוא מככב אצלי בסוז. קנדי התחיל ב37 אלבומים, הוציא את האלבום הראשון שלו ב-2012, ואת האלבום האחרון שנה שעברה, נורם, אלבומי קונספט מאוד מאוד מיוחדים וספציפיים, אני מדבר על הזמר הקנדי, זמר הפולק, אנדי שרף. פשוט מרגש אותי, היכולת שלו להיות טרובדור, סטוריטלר, להכניס אותנו לתוך סיטואציה של חיים מאוד מאוד ספציפיים, שהם לאו דווקא החיים שלו, אבל מרגישים מאוד אינטימיים, מאוד נקיים, אתה לא יודע אם הוא מדבר מנקודת מבט חיצונית, או שהוא מדבר באמת על החוויות שלו, וזה חלק מהקסם, והקול שלו מרגש אותי כל פעם מחדש.
מקום 5 שלי הוא גם העדכני ביותר, משנות 2020, נוגע בי בכל דבר שהוא מוציא, הוא מוציא לפעמים 2 אלבומים בשנה, לפעמים אלבום 1 בשנה, אבל אין שנה שהוא לא מוציא אלבום. פרד אגן, חברים וחברות, תקשיבו לפרד אגן, תעשו לעצמכם את
מעניין,
התופעה הזאת.
מעניין מה שאתה אומר, כי זה כאילו, הוא לא הייתי קורא לו כל כך ווקליסט, אבל כן, זה...
אומן, הוא אומן. כאילו, יש לו קצת, הוא עושה לפעמים, אבל הוא... תשמע, אחי, הוא במשנת, שוב, מהקורונה, הוא הפסקול של חיי בגדול. מקום רביעי שלך.
אז במקום הרביעי שלי, בין אם זה מוזיקה יותר כבדה, או בין אם זה מוזיקה יותר אלקטרונית, או בין אם זה אלטרנטיב שכזה, הקול שלו מלווה אותי ומרגש אותי מאז ומתמיד, מהימים בתיכון שהייתי יושב וכותב את המילים של השירים של טול בעברית, ומנסה לטעות על זה ולימד אותי המון על השפה גם, מיינר ג'יימס קינן, בין אם זה בטול, פרפקט סרקל, בין אם זה בפוסיפר, הרבה פחות אני שומע היום, אבל מקום הכבוד שיש לו יישאר לעד אצלי מאוד 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 גבוה, גם בגלל היכולת הווקלית וגם בכלל היצירה המאוד מגוונת ומעניינת, הוא אמור להיות קצת חרה של בן אדם, במיוחד לאור השמות שהשימו אותו ב... לא יודע איך להגיד את זה, בקיצור, קצת לרדוף אחרי מעריצות בצורה מגעילה מאוד. אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל אני אזכיר את זה בכל זאת, כי זה מגעיל אותי, אבל כבודו במקום המונח אצלי, מקום רביעי, מיינרד ג'יימס קינן.
אצלי, במקום הרביעי, דרך אגב, מיינרד יחזור אלינו. במקום הרביעי אצלי... בחור שנקרא קונור אוברסט, אולי חלקכם, רובכם, מכירים אותו כזמר של להקה שנקראת ברייט אייז, אבל גם יש לו הרבה מוזיקה משלו, וגם הוא עבר איתי הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, ו...
וואי, אני זוכר, אתה שומע עוד בתיכון.
נכון, כן, כן, וכן.
מקום רביעי, קונור אוברסט. מקום שלישי שלי, היוצר הכי ותיק שעליו אני מדבר, ידוע בעיקר בזכות אחת הלהקות הגדולות בעולם, שמה שאני אומר תמיד זה שאם הייתי אמור להגיד, אם הייתי יכול להגיד להקה אחת שהיא הלהקה אהובה עליי היום, הייתי אומר אותן, אז הלהקה היא טוקינדס, והזמר שאני מדבר עליו זה דיוויד ברן, גם יוצר בחסד עליון, הקול שלו מאוד תלוי טעם נקרא לזה. יש הרבה אנשים שלא אוהבים דווקא את הקול שלו.
לי לקח הרבה זמן להגיד.
בין אם זה ליצור להקה כל כך איקונית, בין אם זה אחר כך לעשות חומרים לבד בדרכים מאוד מגוונות. מקום שלישי שלי, דיוויד ברן.
יפה. מקום שלישי שלי הוא סולן, מנהיג, אני חושב שגם מפיק, של להקה שנקראת פוסיפר, של להקה שנקראת פרפקט סרקל, של להקה שנקראת טול, ועוד להקות אחרות. אין מה להגיד, גם עוד בן אדם שבמשך שנים רבות הקול שלו עיצב את פסקול חיי. אני לא יכול לשים אותו ברשימה הזאת. ותודה לו. ועל הזין שלי, את מי הוא הטריד או את מי הוא אנס.
לא, די.
אחי, אני אומר לך באמת.
הוא לא אנס.
בן אדם מוזיקאי בחסד. על כל אחד שאנס עכשיו אני אמחוק אותו, יאללה, נו.
מקום שלישי שלך, מיינר ג'יימס קינן.
השלב הזה בפרק שאתה לא אוהב אותי.
כן, כן, אני כבר חם לי, אני עייף, אני עצבני.
אני האוזניים שלי, אחי, אני כבר לא מרגיש אותם.
וואי, אחי, אני מזיע בקטע מטורף. מקום שני שלי, תמיד הייתי אומר שאם הייתי יכול, נגיד כמו רוברט ג'ונסון, כמו האגדה שמספרת על רוברט ג'ונסון, שמכר את נשמתו לשטן בשביל להיות גיטריסט עליון, אז אם הייתי, תמיד הייתי אומר שאם הייתי יכול למכור את נשמתי לשטן ולקבל את הכישרון של מישהו אחד, זה היה הבן אדם הזה. מבחינתי הבסיסט הכי גדול אי פעם, יצר את אחד הרכבים הכי מעניינים בעולם, שגם יש להם סגנון שקרו על שמם, ושיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים שלו עד היום, אנחנו נדבר כמובן על לס קלייפול, היום גם יש לו את ה...
בכמה הוא כבר? לנון
קלייפול דליריאם, וואי, מבוגר. התחילו בסוף שנות ה-80. כמו שאמרתי, גם יוצר מדהים, גם יש פה עניין המון של טעם בקול שלו, אבל כל מה שהוא עשה, בין אם זה לבד, בין אם זה בלהקות, תמיד תמיד אהבתי, תמיד זה מיוחד, תמיד זה אג'י. לס קלייפול, מקום שני שלי.
מקום שני שלי זו להקה, זה פרסומת, אני עושה עכשיו פרסומת, כי יצא להם אלבום אתמול, אלבום חדש אחרי...
להקה? דיברנו על זמר.
בסדר, אבל זה זמר, זמר שהוא חלק מלהקה.
אוקיי.
גם קוראים לו, הסיבה שקוראים לו, קוראים לו גם קונור, בגלל זה אמרתי, נגיד את הלהקה. קוראים לו להקת הדיסמבריסט, הם הוציאו אתמול אלבום חדש, אני עדיין יצא לי לשמוע אותו, אז אני אשמע אותו.
וואלה, דיסמבריסט הוציאו אלבום חדש?
כן, אחרי 6 שנים שהם לא הוציאו שום דבר חדש, זו להקה גם כן שמספרי סיפורים, בצורה הטובה ביותר, היפה ביותר. תקשיבו להם, דיסמבריסט, מקום שני שלי.
אז עכשיו במקום הראשון נראה לי שאנחנו יכולים לעצור, ועכשיו נראה לי שכן נוכל כל אחד לנחש את המקום הראשון של השני, אלא אם אתה אימא של ההיפסטר ומתנגד לעקרונות שלך.
לא, אתה יודע ממקום ראשון שלי.
אז מקום ראשון של רוני.
אני אגיד את שלך, טוב, אתה תגיד את שלי, אני אגיד את שלך.
מקום ראשון של רוני, אחד האמנים היוצרים, הוותיקים והמוכשרים ביותר שקיימים, אחד משלנו יהודי גאה, שעשה בזמנו את את הסיבוב המאוד מאוד משמעותי שלו ב-73, בזמן מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, היה פה בארץ, אולי היוצר האהוב ביותר על אמא שלי, זכרונה לברכה, אנחנו מדברים, כמובן, לאחד והיחיד, ליאונרד הכהן.
חד משמעית, זה היה מקום ראשון שלי בי פאר, אין מה להגיד. אתה יודע, התלבטתי במקום השני, אני חשוב להגיד כן, שמקום שני זה טקו בין דיסמבריסט לטום וייטס, אבל...
וואו, וואו, וואו.
המקום הראשון שלך, סולן של המון, המון, המון להקות, בין אם זה פיפינג טום, בין אם זה...
פייט נו מור.
פייט נו מור, פייט נו מור.
קודם כל היה גם מיסטר בנגל.
מיסטר בנגל.
טומאוק, פנטומאס.
הבן אדם עם הקול הכי טוב בעולם, בי פאר, אוהב ישראל גדול. היה פה מלא פעמים, ראינו מלא הופעות שלו. האחד והיחיד, מייק פטון.
כן, כן, בהחלט, 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 תמיד יהיה אצלי במקום הראשון, דווקא בגלל הוורסטיליות, עובדה שהוא נגע בהמון סגנונות שונים, ותמיד, תמיד, תמיד היה מאוד דומיננטי בכל פרויקט שהוא היה משותף בו.
אין סוף.
ממשיך ליצור, ממשיך לעשות, וגם איפיקק, הלייבל שלו חזק ומוציא דברים מאוד אנדרגראונדים ומיוחדים, ומאוד מאוד מאוד, הנאמבר וואן שלי, כנראה פוראבר.
אני מתחרט על המקום השני שלי והשלישי שלי, בא לי להחליף אותם לטום וייטס וניק קייב.
מקום, אז אני אתן את החמישייה שלי ונראה אחרי זה...
תגיד.
בחמישיות שלנו יש לנו שניים משותפים, זאת אומרת שניים שלי העליונים יותר, שני המקומות הראשונים יהיו משותפים אצלנו, זאת אומרת הם יהיו אצלך בחמישייה.
אז הנה, אני כבר רשמתי שניים, שבטוח יהיו בחמישייה, בוא נראה אם זה...
אז בוא אני אתן את החמישייה שלי ונראה. מקום חמישי מגיע אלינו הישר מסדרות, האיש ידוע בתור להקה, גם כתב מספר ספרים, יש לו תוכנית רדיו שלו בימי שישי, והבן אדם שידע לעשות אצלי את ההסבה הזאת, בתור ילד שגדל יותר על רוק, ושמע המון 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 מזרחית בשכונה ובאזור, ידע לחבר לי את הדברים האלה לפופ, שיש לו אוריינטציה מזרחית, ושיש לו נגיעות של רוק, ובאמת שאני מעריך כמעט כל דבר שהוא עשה, הוא בן אדם מאוד מאוד חכם ומרתק בעיניי, קובי אוז, זה המקום החמישי שלי.
קובי אוז.
במקום הרביעי, גדול זמרי...
רגע, אני רוצה להגיד את המקום החמישי שלי.
כן, בבקשה.
גם כן, סולן שמגיע לנו מהפריפריה של להקה שאני ועד שנינו גדלנו הרבה עליה, אדון יורם חזן.
אופה, יורם חזן.
איזה ווקליסט, אחי, בחסד.
יוצר, יוצר מדהים, יוצר מדהים.
תן לנו.
מקום חמישי שלך. מקום רביעי שלי, גדול זמרי ישראל בכל הזמנים היה ויהיה, הזמר הישראלי האהוב על אמא שלי זכרונה לברכה. שוב, אני חושב שמבחינתי, וזה עניין אישי לחלוטין, אבל אי אפשר לעשות רשימה של ווקליסטים בכל צורה שהיא בארץ, למרות שבהתחלה הוא התחיל בתור זמר נטו והתחיל ליצור רק יותר מאוחר, גם היצירה שלו הייתה מאוד כנה והפיקה, היא הצליחה ליצור המון המון לעתים, האחד והיחיד זכרונו לברכה, אריק איינשטיין.
Overrated as fuck.
אני עדיין שומע שירים שלו להנעתי. בגלל זה, זה מה שהיה חשוב לי ברשימה הזאת, זה לשמוע שכל הרשימת יהיו אנשים שאני עדיין נהנה לשמוע אותם היום, ולא רק חסדי עבר, והרגע שלי תמיד יהיה.
מקום רביעי שלי, אומן, גם כן, בחסד שהייתי צריך להיות בהופעה שלו איתכם ביוני שעבר, ולא הצלחתי להגיע, הוציא אלבום נהדר ב-2023, אדון ארז לב-ארי. כל אלבום שאתה ירון, בצבע.
אצל ירון הוא גבוה מאוד מאוד מאוד, כן. זה בריא.
מקום רביעי אחי, כפרה.
זה בריא כפרה. מקום שלישי, אולי הבחירה הכי סאחית שלי.
אל תגיד מתיקה, אל תגיד מתיקה.
לא, גם מוזיקאי שמלווה אותנו כל החיים, החל משנות ה-80, הזלנו לגיטרה שלו, כאילו לא אנחנו, אבל כולם התמכרו לצלילי הגיטרה שלו, ועם החזרה לארץ שלו ושל פורטיס, שינו את פני המוזיקה הישראלית, ממשיך ללוות אותנו, אפילו שבוע שעבר יצא לו מזמור תודה ביחד עם משה פרץ.
איזה מקום זה? איזה מקום זה שלך? שלישי?
מקום שלישי.
כי הוא גם מקום שלישי שלי.
ברי סחרוף.
אדון ברי סחרוף, לא שמעתי את המזמור לתודה, ראיתי שיצא, עוד לא שמעתי את זה. אם יש שמן ישראלי אחד שאליו יצאתי להכי הרבה דייטים להופעות שלו, שיצאתי להכי הרבה דייטים להופעות שלו, זה אדון ברי סחרוף.
מקום השני הוא קטגוריה בפני עצמו. אני לא יכול לשים איתו, לא יכול לשים איתו עם אף אומן אחר ביחד. לא גיטריסט, לא מוזיקאי, לא משורר, לא שום דבר, כי הוא פשוט הוא. פשוט הוא, עם כל הדיכאון, עם כל השיגאון, עם כל
ה-body
fluids האפשריים, עם כל הרגעים הכי נוראים ורגעי ההתעלות המדהימים.
לא מאמין לך.
הסיבה היחידה שהוא לא מקום ראשון, פשוט אני לא יכול לשמוע אותו תמיד, אתה חייב לבוא עם תעצומות נפש להתמודד עם המוזיקה שלו.
לא מאמין לך שאתה שמת אותו.
גבריאל בלחסן.
גבריאל בלחסן. גבריאל בלחסן הגדול, האגדי, מקום שני גם שלי ביפר, אחי, בלי שום ספק.
איזה טירוף.
בלי שום ספק, אחי.
אין, אין, באמת שאין. גם עם כל הכבוד לאביב גד, שאני מבחינה ווקלית יש לו יותר,
לא,
והכל, אבל גבריאל זה קטגוריה בפני עצמו, הוא פשוט עולם אחר.
אנחנו בכינו, השתוללנו, איבדנו את זה. מה לא?
לא היה ולא יהיה, כן.
אני עד היום, אני שומע אותו. אני עד היום שומע אותו.
גם אני, אבל אני אומר, צריך תעצומות נפש, אני לא יכול סתם ככה בכל רגע נתון לשים.
חד משמעית, אבל אני מבטיח לך שאנחנו נסיים היום את הפרק, אני הולך לשמוע אותו. חד משמעית.
מדהים.
ומקום ראשון שלך, נו? מקום ראשון שאנחנו לא נהיה אותו דבר.
מקום ראשון שלי, הבן אדם שמפיק בעיניי, הוא מפיח תקווה בכל אדם, להצליח להיות מוזיקאי כל כך משמעותי, ולעשות את זה בגיל כל כך מאוחר, לאסוף סיפורי חיים, לעזור לכתוב לקרוב משפחה, לעזור לו לכתוב שיר פה ושם, לעזור לו עם איזו שורה של איזה להיט היסטרי, ואז לפרוץ בגיל כל כך מאוחר, להקיף את עצמך באחד המתופפים הגדולים ביותר שהיו בארץ, זיכרונו לברכה, ואחד הגיטריסטים והמפיקים הטובים ביותר שהיו בארץ, זיכרונו לברכה.
זה מי שחשבת שתגיד מקום חמישי, אני חושבת שהוא יהיה מקום חמישי שלך.
ועם הזמן להתחבר יותר לשורשים שלך ולמורשת שלך, ולהתחזק יותר, ועד היום, גם האלבום האחרון שהוא הוציא, אני שומע, אני מקשיב, אשכרה. אני אוהב, והיכולת שלו לעשות חיבורים עם מוזיקאים פנקיסטיים, ולשלב את הכל, אני חושב שזה בן אדם, זה מי שהייתי רוצה אחי, שיהיה ראש הממשלה שלנו.
אני בשוק ממך.
איש של אהבה, איש של אור.
אני בשוק ממך.
אהוד בנאי.
אני בשוק ממך, אני בשוק ממך.
אהוד בנאי.
וואו, 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 איך הפתעת אותי. לא מה, אני חושב, אני לא מה, אתה יודע מה? אני לא מאמין לך. ברמה כזו, אני בשוק. אבל אוקיי, זאת זכותך מלאה. אני המקום שלי. המקום הראשון שלי, הוא נפטר, כמובן. אני חושב שאתה יודע מהמקום הראשון שלי, הבן אדם שיש לו הכי הרבה שירים שאני מדקלם, שאני מצטט, שאני מדבר עליהם. אפילו שבוע שעבר הייתי בחתונה ודיבר איתי איזה בחור על זה שנמאס לו לראות אנשים שבאים וצועקים ואומרים, אני הכי חשוב לי זה... זה שלום, כשבעצם בתוך תוכם הם אנשי מלחמה. ואמרתי לו, אתה יודע, יש בן אדם אחד, עליו השלום, שהיה לו שיר, אדם מפגין את שחסר לו, אדם צועק את שחסר לו, ואדון מאיר אריאל.
האחד והיחיד.
בי פאר. מקום ראשון.
אתה רואה, החיבור, המקום הראשון שלך והמקום הראשון שלי הם מאוד מחוברים, אבל זה שני עולמות אחרים.
אני מודה שהפתעת אותי מאוד. מאוד.
ישבתי, לקח לי המון זמן לעשות הרשימה הזאת, השארתי המון 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 על רצפת העריכה, מה שנקרא, אבל בסוף באמת אמרתי, מי אני שומע היום, מי מלווה אותי כל החיים, מי, יש לי תחושה של התקרבות ושייכות וזהות עם המוזיקה שלו, ועם זה הלכתי עם ה-so-called האמת שלי.
מרגש אחי, מרגש.
שוב, אנחנו מזמינים לשלוח לנו גם כן את רשימות הטופ 5 שלכם, או לקלל אותנו על מי שבחרנו, או יותר נכון, על מי שלא בחרנו, זה בדרך כלל תמיד, אתה יודע, איך לא שמת? ורק נזכיר לכם שאנחנו מדברים גם כיוצרים לכל המליזים שאומרים שאנחנו לא אוהבים מוזיקה מזרחית ויגידו זוהר, זוהר, זוהר. זוהר לא יצר כלום, וכפר עליו עם כל הכבוד לעונס, כל הכבוד ל...
דרך אגב, האלבום החדש של פאר טסי, רדיו שטח 2, אלבום מדהים, מדהים. פאר טסי הוא בגבוהים שלי, הייתי בהופעה שלו לא מזמן, אומן מדהים, אבל לא קרוב לחמשת האומנים שרשמתי לפני.
אז אנחנו מזמינים אתכם גם לשלוח לנו תגובות, גם הכל רשום למטה, אם אתם רוצים את האינסטגרם, אתם רוצים את המייל, אם אתם רוצים את הטלפון האישי שלי, 050-3386-651, שלחו לנו בוואטסאפ אם אתם רוצים שנעלה אתכם לשידור, להקלטה. מה נאמר, לקראת הפרק הבא רק נמליץ לכם, יש לנו ספשייל שונה בפרק הקרוב, הפרק הקרוב שלנו הוא קצת באיחור, רציתי לעשות אותו לפני, כאילו רציתי לעשות אותו ממש לקראת שבועות,
קולנוע,
אבל
קולנוע,
נקרא לזה ספשייל ביקורים.
תסביר.
בעצם אנחנו הולכים לדבר על הסקטים שיש להם 10 פרקים ומטה, זאת אומרת לקחת הסקטים מאוד חדשים יחסית, וכן, רציתי לעשות את זה לקראת, ממש ממש לקראת שבועות, זה לא יצא כי לא היה, בזמנים לא היינו מסוכנים כל כך, היה קשיים, היה
סליחה,
עניינים.
סליחה, סליחה.
לא, לא, אבל זה ספשייל שנעשה אותו בכל מקרה, ספשייל של פודקאסטים חדשים, לתת את הדעה קדומה.
אני אהבתי, 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 אהבתי מאוד.
ונחזור בשבוע הבא גם לדבר על Blast from the Past, על הסקט ישן שלנו, ונאמר לכם לפני סיום שהסקט ביותר היום על החיים ועל המוות עם ציון של 4, שנינו באופן בתמימות, וכמה שאנחנו היפסטרים, הכי פחות שלנו זה המוג'ו של בן בן ברוך עם 2.25, היפסטרים היינו והיפסטרים נהיה. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, תודה רבה לירון בן צור על הסאונד, תודה רבה לעדי ארוש על הארט, תודה לך רוני,
תודה לך אוהד,
ועד הפעם הבאה,
תודה רבה.
יואו, אני נראה לי לא חיצוף מקלחת.
אוקיי, זה מס. לא, האוזניים שלי הכי בוערות.